כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים ושבוע טוב. תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית הראשונה שלנו לשבוע זה, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן חן עוז וליטל אמירן. נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. כמו כן, נזמין אתכם לבוא לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
היום אנחנו נדבר עם טל אמיתי, שהיא מנהלת ארכיון האופנה והטקסטיל של בית הספר לעיצוב אופנה שנקר. היא עומדת מאחורי הספר החדש, מקום של אופנה. אומנם עוסק בנושא של הרוב...
מקום לאופנה.
נכון. מקום לאופנה, סליחה. כן. אומנם עוסק בנושא של הרוב אנחנו לא מתעסקים בו, לא נוגעים בו, אופנה.
וחבל. נושא אהוב.
אבל אני, זה כרוך, זה ספר כרוך, ואנחנו מה שכרוך, אנחנו עוסקים, נכון? יפה?
מצאנו תירוץ.
כל מה שכרוך אנחנו עוסקים בו.
פאשן.
אז הזדמנות לעסוק באופנה, כי אני מאוד אוהב, ונשאל אותה, זה ספר שהוא תוצר של שיתוף פעולה בין שנקר, סטימצקי ומוזיאון ישראל, והוא מנסה להתחקות אחרי הדבר הזה שנקרא אופנה ישראלית. אז נשאל אותה, מה זה אופנה ישראלית?
נכון.
כי בכלל יש...
ולמה אנחנו עדיין יש לנו מין רגשי חיתות כאלה, כשאנחנו מדברים על אופנה, זה נראה לנו כזה נחות, או משהו נכון. כזה, זה עדיין ככה באיזשהו נכון. אופן.
הספר מאוד יפה.
ספר נפלא.
מאוד מאוד יפה.
יפהפה. הבת שלי כבר רבה איתי עליו, היא רוצה אותו אליה, ואני אומרת לה, רגע, אבל אני צריכה אותו לעבודה שנייה, רגע, לא, לא, עוד לא.
לא מרשה.
אבל כבר אפשר לקחת אותו.
אז זאת הבעיה שאני כאן רגיל עם ה-PDFים שלי, אתה מגלה...
אתה לא יודע כמה הספר יפה, אם אתה... זה ההבדל.
לא, אתה מגלה ש-PDF וקובץ וירטואלי וטאבלטים וכל הדברים האלה, לא עובד במקרים
כאלה. בדיוק,
לא עובד.
צריך את הדבר הזה בעצמו, את החפץ.
יש גם מקרים של ספרים רגילים שזה לא עובד. נגיד, סתם, אני חושב על ספר המסות של... אוי, ברח לי השם. של רונית מטלון, סליחה, ברח לי השם.
הוא גם ספר יפה יפה.
זה ספר שהיה מבאס לקרוא אותו רק ב-PDF. אם לא היה לך אותו ביד, זה לא היה אותו.
בסוף אתה תחזור בתשובה, ואתה תבין שספרים זה העניין, מנייר.
אני אריח אותם, ואני אגיד, אך, הריח של הדפוס, איי, 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 כמו בית סבא. הלאה. נדבר גם, אם נספיק, על ביקורת של הספר הרביעי בסדרת המאבק שלי, של קארל אובה קנאוסגרד, ונקדיש לזה את פינת הביקורת שלנו, ונדבר על הספר של ביל קלינטון.
נכון, נכון.
אם נספיק, סוף סוף נדבר על דליה רביקוביץ', וככל שנספיק.
נכון. אז קודם כל, אבל אנחנו נדבר, בוא נדבר על יהודה עמיחי, המשורר הגדול.
תמיד טוב.
לא בטוח שזה תמיד טוב. גילי איזיקוביץ' מפרסמת בארץ ידיעה על ספר שירים חדש משיריו של יהודה עמיחי. זה מוצג בכתבה כדבר מרעיש, כיוון שציטוט שלה, עצם העובדה שיצירתו של עמיחי חיה בספר, שהוא מבחר קצר משיריו, עם מחזה נדיר, מאז מותו של המשורר בשנת 2000, שומרת על מנתו חנה את הזכויות על יצירתו בקפדנות רבה, ולרוב אינה מתירה שימוש בה לאוספי שירים או סרטים תיעודיים על המשורר. עוד לפני מותו נמכר כל ארכיונו לאוניברסיטת יל האמריקאית, כך שגם גישתם של חוקרים ישראלים לחומרים מוגבלת. עמיחי, מחשובי המשוררים העבריים, אינו קרוב להימחות כמובן מהזיכרון, אבל עבודתו אינה נוכחת כמעט ביצירות עכשוויות. כך כן. כותבת גילי איזיקוביץ' וכותבת נכון, באמת נכון.
כל זה כמובן עד עכשיו. עכשיו, הכל השתנה, יצא לאור, קוראים לזה ספר, וזה מין אלבום כזה, אלבום שנקרא חלונות עמיחי, שזה מין פרויקט דפוס כזה. 13 שירים של עמיחי, בעברית ובאנגלית, במין כזה הדפסה מאוד יפה.
כנראה, כי לא ראינו את זה בעיניים.
ראינו צילומים. אדם בשם ריק בלק עומד מאחורי הדבר הזה, הוא היה עיתונאי, הוא היה נספח תקשורת בקונסוליה הישראלית בפילדלפיה, והוא התגלגל עם השנים לעסוק במשהו שנקרא דפוס אומנותי, שאני נחשפתי לתחום העיסוק הזה ממש כשקראתי את הכתבה הזאת, לא ידעתי שקיים דבר כזה. הוא החליט לשלב את אהבתו ארוכת השנים לעמיחי, לשירתו של עמיחי, עם אהבתו החדשה לדפוס אומנותי, וליצור את האלבום הזה. הוא כולל 13 שירים כאמור של עמיחי, שעוסקים במוטיב החלון, הוא עשוי בעבודת יד, והוא מופץ בלא פחות מאשר 18 עותקים.
אוקיי, אז התחייה הגדולה של שירי היהודה עמיחי היא אלבום ב-18 עותקים, שאיש מאיתנו לא יוכל לקנות. אל תדאגו כמובן, אמנם הארכיון נמכר לחול, ואמנם קשה מאוד להגד את שירתו של עמיחי בקבצים חדשים, אבל יש לנו 18 עותקים של חלונות עמיחי, שהם בטח יצילו את המצב. מהרו ומצאו דרך לרכוש.
אז זהו, אז ודאי תשמחי לשמוע שבכתבה כבר מעדכנים שאוניברסיטת ייל כבר שמה יד על עותק אחד, וגם ספריית הקונגרס האמריקאי, שאלה שתי ספריות מאוד נגישות.
נכון.
לקהל הקוראים הישראלי.
אני מזמינה כרטיס.
אבל הייתה השקה יפה לספר בישראל, בחנות מול שלשום בירושלים, זה כן, שם יש כיסא, מזכירים את זה גם בכתבה, שקראו אל שמו של יהודה עמיחי, כואב לשבת שם, וכל זה קרה בישראל, ממש.
טוב, אני קצת מתקשה להבין איך הפצה של שיריו של עמיחי בספר חדש, שהודפס ב-18 עותקים, מהווה באיזשהו דרך ניצחון על הקשיחות שמתגלה פה בשמירה על זכויות היוצרים על יצירתו מאז מותו. איך בדיוק זה הישג נדיר? הפצת שיריו בפורמט שיהיה בלתי נגיש לאיש מאיתנו, אלא אם כן מישהו מאיתנו קופץ לספריית הקונגרס. זה טיפה משונה.
כן. עכשיו תשמעי, לפרויקט הזה יש איזה בלוג כזה באנגלית, מצאתי אותו ברשת. הרשומה הראשונה בו היא מאוגוסט 2015. שם מסופר שהספר יצא לאור בחול, כבר בפברואר. השנה, 2018, לצד תערוכה שמציגה את ההדפסים, אחרי עבודה של יותר מ-10 שנים, ככה נתקל.
זה נראה, הוא עושה, אני חושבת שזה מדובר בעותק עותק ידני, איכשהו
כן,
שהוא עושה.
כן, זה משהו זה, מאוד.
זה בעצם עבודת אומנות.
כן, זה עבודת אומנות, בדיוק זה. אוקיי. בדיוק מה שזה, זה עבודת אומנות שמבוססת על שיריו של עמיחי.
כן.
וגם כתוב שם, מישהו שם שואל אותו איך אפשר, כתוב שם שאפשר ליצור קשר כדי לקנות את אחד העותקים או להציג את התערוכה. זאת אומרת, אם אתה רוצה עותק מהדבר הזה, אתה יכול, אתה צריך לשלוח לו מייל לבחור הזה, ריק בלק, אתה לא יכול לרכוש את זה בשום צורה אחרת, והוא מציין שם שיש עוד מוסדות שנמצאים עמו בקשר כדי לרכוש עותקים, וכנראה שלזה זה מיועד. למוסדות,
ברור,
לא לאנשים.
מה שכן, בלק, בלק קוראים לו?
בלק.
ריק בלק, יס. הוא הכיר את עמיחי, והוא מספר בראיון אצל גילי זיקוביץ' כמה אנקדוטות נחמדות עליו, למשל, כשהוא הזמין אותו לאירוע, בשעתו, עמיחי הגיע, מספר בלק כך. לעולם לא אשכח את המראה שלו. עולה מהרכבת לרחוב, סוחב מזוודה ענקית ומסרב לעזרה. אמרתי לו, יהודה, תן לי לעזור לך. והוא ענה, לא, כל אחד צריך לסחוב את שלו. תשמע, ההתייחסות הזאת למשוררים וסופרים היא תמיד משעשעת, לא? הקדוש המעונה שמסרב שיעזרו לסחוב את מסעו, ובכלל המחשבה שנגיד אדם שהוא סופר או משורר גדול ככל שיהיה, סוחב תיק, ואז אתה מסתכל ואומר, וואו! מאיר ויזלטיר, סוחב מזוודה, וואו! אוקיי. או למשל, עוד דבר שהוא מספר שם, במלחמת המפרץ, גרתי בשכונת נווה שאנן, מאחורי גן הפסלים של המוזיאון. כמו כולם, הייתי צריך לאטום חדר. העניין הוא שהחלון בחדר שאותו אטמתי השקיף על הפסל האהבה. הפסל זה של רוברט אינדיאנה שם, של
נכון,
האהבה. כן. זה היה נוף מקסים, אבל אני הייתי מוכרח לאטום את החלון אליו. עמיחי היה מי שעזר לי לפתוח את החלון הזה שוב.
כמה מטפור.
תשמע, המזל הוא שאין זכויות יוצרים על זיכרונות. נכון? אחרת תאר לך.
כך אני יודע.
אם כי גם, זה קצת גבולי מה שאמרתי עכשיו, כי אני חושבת שבזמנו היה איזה עניין עם מכתבים שהוא כתב יהודה עמיחי, והסתבר שבעוד המכתבים שייכים לנמען, הפרסום של מכתבים אסור על הנמען, כי המילים עצמן שייכות לבעלי הזכויות.
ואם נפגשת עם מישהו, והוא אמר לך משהו, האם הפגישה שייכת למי שמת או למי שנשאר בחיים?
שאלה טובה.
כי כבר אי אפשר לדעת, את מבינה?
זה קצת מזכיר את הספר החדש של חיים באר, לא?
ממש, יש שם, בהחלט מזכיר את הספר החדש של חיים באר.
כן. בחזרה מעמק רפאים.
בחזרה מעמק רפאים, שם אלמנת הסופר, וזה אין...
לא, לא.
שום קשר לסיפור. שום קשר לסיפור, זה משהו אחר לגמרי.
זה אצל חיים באר.
זהו, בוא נעשה קאט מהסיפור הקודם.
אוקיי.
בלי קשר לגמרי, בחזרה מעמק רפאים, מזכירים שאלמנת הסופר נוקמת בו בכך שהיא מונעת מגע עם החומרים שלו. כל קשר בין הסיפור למציאות שאנחנו דיברנו עליה עכשיו, מקרי.
נכון. אני בכל אופן לא רואה שום ערך בספר שיוצא ב-18 עותקים, כלומר, יכול להיות שפה יש ערך לדבר הזה כחפץ אומנותי, וזה לא ראיתי, וזה יכול להיות, אבל שום דבר אחר מבחינתי, כאילו במובן הזה של ספרות. מה שמשנה זה לא החפץ עצמו, השירים הם חשובים, אם לא רוצים שנקרא אותם, לא נורא, לא נקרא, לא בכוח, יש לנו עוד המון המון סופרים ומשוררים אחרים, לי יש ערימות של ספרים בבית, שאני מרגישה שאני מתארחת אצלם בבית כבר.
אבל זה בעיה, כי כשאתה הולך לחנויות ספרים, אתה מוצא מעט מאוד ספרים של יהודה עמיחי עכשיו.
נכון.
ואם אתה רוצה, אתה חייב, את מבינה, זה מין דבר כזה.
לא בכוח.
לא, לא בכוח, אבל תניה כזה חייב להיות מיודעי חן ככה, מי שכאילו מכיר כבר ושמע כדי להגיע ליהודה עמיחי, שזה מטורף.
זה מאוד מצער.
הוא לא מת לפני 100 שנה.
18. טוב, יצא לאחרונה, כפי שציינו בפתיחת התוכנית, ספר יפהפה בשם מקום לאופנה. מדובר בשיתוף פעולה של סטימצקי, מוזיאון ישראל ובית הספר לעיצוב שנקר. הספר מבקש להתחקות אחרי ה-DNA של האופנה הישראלית. הוא כולל עשרות צילומים של אופנה ישראלית, הפקות אופנה, חומרים ארכיונים, תעודות זהות של אישים מרכזיים, וגם מאמרים על תולדות האופנה הישראלית. מה שמפתיע לגלות הוא כמה מעט טקסטים שעוסקים בתולדות האופנה הישראלית נכתבו עד היום בכלל.
הייתי משכנע שיש מלא.
אין הרבה. אני חושבת שהמדינה הזאת מאוד מאוד צעירה, ועדיין היא חושבת שאופנה זה עסק נחות, אתה יודע, זה לא מספיק אינטלקטואלי, וקצת מתביישים לעסוק בזה אולי. בכל אופן, אני יכולה לספר שמדובר בספר שיצא עם 4 כריכות שונות. אני נשאלתי, כשרצו לשלוח לי אותו, איזו כריכה אני רוצה. שאלתי איזה יש. אמרו לי, יש 4 צילומי אופנה, מהם עליי אני יכולה לבחור. גולדה מאיר, שצילם אלפרד ברנהיים, תמי בנמי, שצילם מיכה קירשנר, אלן גודין, שצילם אסף עיני, ואלת ישורון. שלא מצוין מי צילם אותה. אני לובש את סמלה של מסקית, ואתה רוצה לנחש מה בחרתי, או שזה ברור מאליו?
אני הולך על תמי בנמי.
יו, אתה כזה חובבן, ברור שאלית ישורון.
למה?
מה? כאילו, על מה אתה מדבר? ואני לא טעיתי. זה פשוט דבר... זה דבר יפהפה.
כל 4 הקריכות.
אלית ישורון זה הקריכה המועדפת עליי, אם כי כל הקריכות מקסימות, אבל אין ספק שאלית ישורון. שלום לטל עמיתי, מנהלת ארכיון האופנה והטקסטיל של שנקר.
היי, שלום.
אהלן, את עומדת מאחורי הספר הזה, ערכת אותו ביחד עם המעצב דן אלכסנדר. זה נכון מה שאמרתי בפתיחה, שאופנה זה תחום שעדיין נחשב אצל הישראלים לנחות?
אז רק תיקון קטן, אני לא ערכתי את הספר. במסגרת שיתוף הפעולה עם מוזיאון ישראל וסטימצקי, הארכיון של שנקר, ארכיון האופנה והטקסטיל של שנקר, עזר בהוצאה לאור שלו, בכל מה שנוגע למחקר החומרים שמוצגים בו. אבל זה נכון, התפיסה הזו שאופנה היא משהו שהוא באמת מותרות, קיימת בארץ, קיימת 4 שנים, עדיין מובילה את דרכנו, לא נדיר לראות אנשים לובשים ג'ינס בחתונות לדוגמה, הקפקפים עדיין שולטים אצלנו ברחוב, ויש איזושהי הרגשה שאם השקעת בעיצוב, אז כנראה יש לך יותר מדי זמן וכסף פנויים, אז אנשים נוטים לזלזל ככה בערך החברתי של להתלבש יפה.
מה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו מ-70 שנות אופנה ישראלית? אני יודעת שזאת שאלה מאוד גדולה, וכל הספר הזה בעצם, זו התשובה, אבל אם תוכלי לתמצת במשהו.
כי אופנה ישראלית זה לא רק ג'ינס בחתונות, בכל זאת יש בספר צילומים מרהיבים של אופנה מורכבת.
פעם התעמקו בזה יותר גם, במובן הזה שזה נראה לפחות בספר, שהיום אנחנו מאוד מאוד מחכים את המערב, בעוד שבתחילת הדרך, אז היה, אתה יודע, מה שהאופנה נגיד של מסקית וכל הדברים האלה, מין גלביות כאלה שיותר ניסו להשתלב באזור הזה, במרחב.
זה נכון?
זה נכון חלקית, כלומר, בעצם בתחילת דרכנו היו שני מחנות במרכאות יריבים, המחנה של הצנע והמחנה של השפע, היה התיישבות העובדת מול החברה הסלונית, ואיכשהו למרות מיעוט האחוזים של ההתיישבות העובדת, הם הצליחו ככה לחלחל גם באסתטיקה וגם בסגנון לתוך החברה הסלונית. עכשיו, החברה הסלונית שהושפעה מאוד מהמערב, היא בעצם, התפיסה הזאת שרק היום אנחנו מתעסקים באופנת המערב, היא לא נכונה. כלומר, כל האופנה הסלונית נשענה אך ורק על אופנה שהגיעה מאירופה. היא חד וחלק הייתה אופנה אירופאית, ולאט לאט האופנה הזאת, הסגנון, לא האופנה, אלא הסגנון החלוצי של הנינוחות, של להתלבש כמשהו שהוא יותר פרקטי, החלחל גם לתוך האופנה הסלונית שלה, את לאט שחררה את העניבות, פתחה קצת את הכפתורים, ונתנה לעצמה קצת יותר חופש.
אז קרה כאן משהו, כאילו, בעצם במקום שאנחנו נהפך להיות יותר אסתטיים ומהודקים, האסתטיים והמהודקים שלנו הלכו לכיוון השחרור והנוחות.
נכון, ובעצם גם
וחבל.
בגזרות... אני לא יודעת אם חבל,
למה? אנחנו רוצים שיהיה לנו נוח. גם חם פה, איך אפשר?
גם באיטליה חם, והם הולכים כל יום בחליפה.
תראה, גם הסגנון של מסקית, בסופו של דבר, עוקב אחרי אותם עקרונות. הסגנון המשוחרר, מה שקראת לו גלביות, משהו שיותר קשור למקום, לשורשים האסתטיים של העמים שישבו כאן לפני כן, שעדיין חלק מהמקום, הכל באמת, הוא לא מדבר באופנה האירופאית, אלא הוא מדבר בנינוחות הישראלית. עכשיו,
יש דבר כזה, אני יכולה להרבית לשאול, אני מצטערת, לא, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל יש דבר כזה אופנה ישראלית בכלל. נכון, יש את הספר הזה, ויש מעצבים, אבל יש דבר כזה, אופנה ישראלית מקורית, שזה גם, תמיד שואלים שפים כאלה, יש כזה דבר אוכל ישראלי, ואז מסתבר ששום דבר הוא לא אוכל ישראלי. אז את יודעת, אני שואלת באותה מובן על אופנה ישראלית, יש דבר כזה?
אז בעצם מה שקורה באוכל קורה באופנה במקביל, כי אולי אין דבר אחד שהוא אוכל ישראלי או אופנה ישראלית, אבל המכלול, השעטנז של כל כך הרבה סגנונות, שמרכיבים דבר אחד, הוא מה שיוצר את הייחוד הישראלי. כלומר, בסופו של דבר, גם האופנה שאנחנו היום מסתכלים עליה בערגה, אופנת מסקית עם הרקמות התימניות והצבעוניות הכל כך עזה, הייתה מבוססת על הגלביות המקומיות ועל הרקמה התימנית ועל השעטנז והחיבור בין שתי תרבויות שלא יכלה לקרות בשום מקום אחר.
כן, מעניין.
מעבר לדברים, להצגה של האופנה, יש גם טקסטים בספר, זאת אומרת, יש שם כל מיני קטעים על כל מיני פיגורות מרכזיות בתולדות האופנה, וגם מאמרים, וגם טקסט מאוד מאוד אישי ויפה שכדאי לדבר עליו. אולי תספרי לנו קצת על הטקסטים האלה.
אז בעצם הספר עצמו, נקודת המוצא שלו היא תערוכה שנפתחה במוזיאון ישראל בשבוע שעבר, והקטלוג בעצם מחולק לשלוש תמות כלליות לפי התערוכה, ולפיהן גם המאמרים. אחד זה באמת הקשר של האופנה למקום, גם מבחינת נופים וגם מבחינת האוכלוסייה. השני זה צנע מול שפע, והשלישי זה באמת מאמר של תמרה יובל ג'ונס, שהוא מספר בזווית קצת יותר אישי, ומעביר את המסע שלה בתוך עולם האופנה, כאחת מהמעצבות ומעצבות האופנה הכי חשובות שהיו פה, שגם מאוחר יותר עמדה בראש המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר, וראש המחלקה לעיצוב אופנה בבצלאל, היא לא רק ראתה את האופנה ויצרה אותה, אלא גם הנחתה וידעה לכוון מוחות צעירים שמקומיים. וזה מאוד 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 מעניין לראות איך הסיפור המשפחתי שלה עובר דרך כל התמות של כל הקטלוג, מהמקום, דרך הצנע והשפע, דרך התעשייה הכל כך פורה שהייתה פה בשנות ה-60-70.
בואי נדבר רגע על זה, כי זה בעצם עולם שהלך ונעלם, התעשייה הזאת.
תעשיית האופנה?
תעשיית האופנה, תעשיית הטקסטיל.
היא מתקשה, כן.
קשה מאוד להשוות
את... היא לא מתקשה, היא כמעט נכחדה.
למה?
היו פה מפעלי תעשייה, מפעלי טקסטיל, מפעלי הריגה, מפעלי הדפסה, היו חברות מחול שהיו מייצרות בארץ, והיום כמעט כל המפעלים נסגרו.
זה עבר לסין, נגיד, או למזרח.
או לעזה, בעזה, שמעתי שתופרים בעזה.
מה את אומרת?
תופרים בגדה המערבית, אבל גם שם זה הולך ונעלם. כלומר, הרוב היום הוא או בסין, או בהודו, או טורקיה. בעצם הכל יוצא החוצה, אפילו מדי צהל.
נכון.
וזה
נכון.
קורה כמה, כי זה לא חשוב
לנו מספיק. כי זה יותר זול שם, פשוט.
לא, כן, אבל את יודעת, גם הייטק יותר זול בהודו, אבל הוא קורה כאן.
אבל אם אתה צריך להתחרות בזרה ובכל מיני כאלה קונפקציות, אז אתה לא יכול, זאת אומרת, אף אחד לא יקנה אופנה ישראלית יקרה, כי תפרו אותה פה,
אז זהו, אבל
צריך להתחרות, לא? אני טועה בזה?
זה בדיוק הנקודה, שכאילו אחד הדברים שעולים מהספר, זה שכאשר אנחנו עשינו אופנה ישראלית ייחודית, היא הייתה תוצר של משהו שיכול לקרות רק פה, והיום זה עידן גלובלי, שכולם לובשים זרה, בין אם אתה בספרד, ובין אם אתה בישראל, או בין אם אתה בכל מקום אחר, כולם לובשים את אותו דבר.
או אם אתה בבית הלבן. מייל של זרה אתה גם יכול ללבוש.
ג'ינס.
כן. אוקיי.
אבל באמת, חלק מהבעיה זה בעצם התחרות של המחירים, והעובדה שהתרגלנו באיזשהו מקום, בגלל הרשתות האופנה המהירה שפרצו לחיינו בשנות ה-90, לקנות מאוד בזול. עכשיו, לא מסקית, ולא עטה, ולא רוז'י בן יוסף, ובעצם אף אחת מחברות האופנה המיתולוגיות לא מכרה את התוצרת שלה בזול.
כן.
עטה לא היו זולים?
קונספציה. עטה לא היו זולים.
מה את אומרת? הפקידים
שלהם היו מחזיקים מעמד במשך עשרות שנים, ובסופו של דבר התמורה שקיבלת מתוך הכמות פעמים שלבשת את הבגד, הייתה מאוד 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 גבוהה. אבל המחיר הראשוני שלהם לא היה זול, זה לא היה חולצה ב-19 שקל. כלומר, וזה משהו שאנחנו התרגלנו היום להסתכל על מחירים של מעצבים ולהגיד איך הם מרשים לעצמם לקחת כל כך הרבה בלי לקחת בחשבון את עלויות התפירה, הגזירה, התדמיתנות, ובעצם כל התהליך שעומד מאחורי זה, שבסין הוא, כמו שאומרים, רחוק מעין, רחוק מהלב.
כן.
טי-שרט גם בסין לא נעשית על ידי מכונה. תפירה של חרוזים או הדפס גם בסין יושב מישהו ועושה את זה.
כן, העוני של האיש הוא פחות מעניין אותנו, התנאי העבודה שלו והעוני שלו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אמרתי את זה כמובן באירוניה, כן? הספר מגיע בארבע כריכות לבחירה, אדם יכול לבחור. למה? למה לא בחרתם כריכה אחת?
זו שאלה טובה. תראי, ישראל, כמו הבגדים, כמו המזון, עשויה מכל כך הרבה רבדים, ש... חשבנו שזה יהיה מעניין לראות גם סוג של ניסוי חברתי, לראות איזה כריכות נמכרות יותר.
נו, אז יש לך כבר מסקנות?
לא, עדיין לא.
טוב, תרשמי לעצמך שאני בחרתי את אילית ישורון. בבקשה.
דברו איתנו עוד כמה חודשים.
זהו, אבל כשיש מסקנות, תכתבי לנו, אנחנו מבטיחים לדווח על זה בתוכנית. זה מאוד מאוד מעניין. ארבע כריכות מאוד מאוד יפות כולן. אני חייב להודות אני חייב להודות שאני לא לגמרי אבין את מי שבוחר בגולדה מאיר.
למה? זה היה הבחירה, לא התלבטתי, זאת אומרת, שאמרו תמי בנמי וגולדה מאיר, אז אמרתי, נראה לי אני אכל גולדה מאיר, ואז שאמרו אילית ישורון, אמרתי, טוב.
אני עכשיו מסתכל על ארבע הקריכות, ואת צודקת, אילית ישורון.
ברור שאילית ישורון.
טוב, כל אחת מהקריכות גם... כל אחת מהכריכות גם מסמלת עשורים שונים
נכון.
בהתפתחות של המדינה, של האופנה, של הנראות הישראלית בתוך המרחב. וזה גם משהו שככה מעניין לראות.
נכון. טל אמיתי, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו, מנהלת ארכיון האופנה והטקסטיל של שנקר. בהצלחה. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
כותבת לנו המאזינה שולמית דוידוביץ' בהקשר לאייטם הקודם עם טל אמיתי. ככה. אני מתגעגעת למסקית וגם לאטה.
למסקית.
מסקית. אני אתחיל שוב. אני מתגעגעת למסקית וגם לאטה. לי יש בביתי שכמיה מצמר גמלים עם מסקית שאינני מסוגלת ללבוש מפאת הכובד. אני שמרת את זה מתוך כבוד ליצירה. וגם צמיד, שבור, מכסף. אני זוכרת בגעגועים כמה גלביות ארוגות שלצערי נגמרו מעודף שימוש או הזנחה. זה קודם כל,
נחמד.
תודה שכתבת לנו את זה.
כן.
אני חושב שזה, הנה הוכחה שכאילו אופנה זה לא, את יודעת, תמיד אומרים אופנה זה נחות וספרות זה גבוה. לא, הנה, זה משתלב ביחד יפה, וזה גם הזדמנות להזכיר לכם לכתוב לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו.
כן, זו גם הזדמנות לדבר על הנשיא קלינטון. אם אנחנו מדברים על משהו
ודאי,
נחות,
בואי נדבר.
וגבוה. אוקיי, אני לא יודעת אם זה נמוך וטוב, גבוה ורע.
גבוה ורע, וערבוב מוחלט של כל הקטגוריות, מה שקורה כאן.
אתה בוודאי זוכר שדיברנו כאן על שיתוף הפעולה בין הנשיא האמריקאי לשעבר ביל קלינטון, לבין כוכב הספרות המתח ג'יימס פטרסון, שכותבים ביחד ספר על המשרד הסגלגל.
זוכר.
ובכן, הציפייה הסתיימה, והספר הנשיא נעלם, הגיע לחנויות בתחילת החודש, והשבוע הוא גם הגיע סוף סוף לראש רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. אם כי יש לו עדיין כברת דרך לעבור, לפני שהוא ימכור 2.25 מיליון עותקים, כמו חיי האוטוביוגרפיה של קלינטון, או לחילופין, לדגדג את הקטלוג של פטרסון, שמחר מספריו מאות מיליוני עותקים, מאות ספריו, צריך כן. לומר. הבן אדם הזה, הוא כותב, הוא מפרסם 10 ספרים בשנה או משהו כזה.
מכונה. כן, תכף נדבר על מה זה כן, אומר כן, לפרסם 10 כן, ספרים בשנה.
אז זה כאילו, האם מה שכרוך זה... לא כל מה שכרוך זה ספרות.
בוא נגיד שספרות על אופנה, אלבום אופנה זה יותר ספרות אולי מחלק מספר.
לא שופטים, היום אף אחד לא מוכן להגיד כלום, אסור לשפוט. מי שמחה?
אין דבר כזה טוב ורע.
אוקיי, בסדר.
טוב, בכל מקרה, בהוצאה באמת בישרו שבשבוע הראשון להפצתו של הספר The President is Missing, הוא מחר 250,000 עותקים בכל הפורמטים, כלומר, כריכה קשה, כריכה רכה, דיגיטלי. אני חושב שקראתי גם שמתוך 250,000 הזה בערך 150 היו כריכה קשה.
250,000 עותקים.
בשבוע. זה מדהים.
מדהים. אנשים אמרו, אתם יודעים, אולי הם אמרו לעצמם, אתה יודע מה, החודש אני אשקיע במקום בעיתון הטיפשי, הצהוב הזה שאני קונה, לא יודעת מה הם קוראים שם, אני אקנה ספר. כאילו, כזה בקטע של רכילות.
לא, אמרו, נחכים. החודש אנחנו נחכים. תשמעי, אפשר לצחוק עד מחר, המחירות של הספר הזה היו המחירות הכי טובות לפרוזה למבוגרים מאז 2015. זה מטורף.
כן.
ומדכא גם, בסדר, אפשר...
לא, זה לא מדכא אותי.
זה מין כזה, הברכות לזוכים בלוטו, שהם פטרסון וקלינטון, למרות שלא היה צריך לדאוג להם גם קודם.
אני לא אהבתי את העולם הישן, יש לי איזה געגוע על העולם הישן הזה, שבו נשיא אמריקאי, או ישראלי לחילופין, גמר את תפקידו, ומה שנקרא פרש לחדריו.
כן.
וצץ פעם בשנה להגיד שנה טובה לעם, או משהו מהסוג הזה.
כן.
העובדה שיש להם צורך להמשיך ולבלבל לנו את המוח, זה תמיד בדברים נחותים, אני ראיתי שגם ברק אובמה עכשיו נכנס להפקת סרטים בנטפליקס, או
באמת?
איזה משטות כזאת. זה באמת... תניחו לנו.
אגב, הפקת סרטים לנטפליקס, ודאי תופתעי מאוד לשמוע שהספר הזה, The President is Missing, כבר מעובד לסדרת דרמה ברשת שואוטיים. חתמו כנראה על חוזה עוד לפני שנכתבה עוד אחת בידי הצמד הכישרוני הזה, ומן הסתם כשהיא תעלה, אז גם יהיה גל שני של רכישות, כך שבאמת אין מה לדאוג למחירות.
לא, אני לא דאגתי, לא דאגתי אפילו לרגע כאן. זאת כמובן, כמו שכבר אמרתי, עוד דוגמה לכך שאין קשר, ואני אגיד את זה, למרות שהיום אסור להגיד דברים, אסור להגיד כלום על כלום, אז אני כן אגיד, שלא בכך יש קשר בין ספרות לבין מה שכרוך. כורכים כל מיני דברים בעולם, אנחנו נספר שמדובר במותחן, שכמובן, למי שדואג, בקרוב יהיה מתורגם גם לעברית, אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה לחסוך מאיתנו את הדבר הזה. הנשיא בספר הזה, הוא גיבור מלחמה, שאשתו מתה, והוא נשאר לבד עם ביתו. אני בטוחה שהילרי קלינטון קראה את זה והרים הגבה. הוא נמצא בסכנת הדחה, כיוון שיריביו גילו שהוא קיים שיחת טלפון עם טרוריסט הרשת המסוכן בעולם, מנהיג ארגון שנקרא בני הג'יהאד, כמו המקורי, שבמקרה מאיים לבצע פיגוע היום ונורא בארצות הברית, ואז הנשיא נעלם. בדרך הוא פוגש את ראשת ממשלת ישראל, כי אי אפשר בלי ישראל כמובן, אבל יפה שיש לנו ראשת.
חושבת שהלובי היהודי המעורב בזה, אמרו לו, תשמע, אם אין ראשת ממשלת ישראל בספר הזה, אתה...
אני מבינה שקורה שם איזה, יש איזה רומן בין הראשת לנשיא.
אני לא קראתי את הספר, קראתי באחת הביקורות שזה מרומז, היא מציעה לו להישאר איתו, משהו מרומז. אולי היא רוצה להישאר שם כדי לדון בפוליטיקה.
אגב, אף פעם לא... דיברו איתנו על עניין הזה של מנהיגי עולם והרומנים שהיו או לא היו ביניהם.
באמת?
אולי יש דבר כזה, ובכלל לא מדברים על זה.
תשמעי, זה כמו שכוכבי קולנוע תמיד יוצאים עם כוכבי קולנוע. כאילו, כי הם שייכים לאותו מיליה כזה.
זה קם דיוויד, מה לעכשיו בעצם?
וואה, כשמחבים את האור וגורם את הדיונים, יאללה. טוב, מהר מהר לפני שזה מתדרדר, נעבור לביקורות. אוקיי, אז בניו יורקר כתב על הספר אנטוני ליין, הוא פתח את הרשימה שלו במשפט היפה הזה. כתיבה כמו המוות זה דבר שראוי לעשותו לבד, או בכלל לא.
הללויה, זה נכון.
כותב על הבעיה הזאת שבצמדים שכותבים איך זה קורה בכלל, וזה באמת מעניין, תכף נדבר. אז ההמשך אבל לא פחות שנון אצלו, כשהוא מתאר את הזוג ביל קלינטון, שיודע לכתוב, חבר לג'יימס פטרסון, שלא יודע. אבל שיצירתו מכרה יותר מ-375 מיליוני עותקים, רובם ללקוחות שמחים ושבעי רצון שעבורם כתיבה טובה, רק תפריע. אז הנה בן אדם שגם מוכן להגיד את מה שאסור להגיד בימינו, תודה לך על זה, אנטוני ליין.
תודה לאלו על מבקרי ספרות.
אנחנו כבר מיואשים, אין לנו מה להפסיד, אנחנו אומרים את האמת.
בדיוק זה.
אנטוני ליין מונה ברשימה שלו שלל יצירות שעסקו בנשיאות האמריקאית בעבר, וכבר עשו כל מיני תרגילים עלילתיים שהספר החדש עושה, והוא תוהה, לאור העובדה שפטרסון בעצמו ידוע כמי שמאציל סמכויות, כן? הוא סדנה, כמו שאמרת, הוא כותב 10 ספרים בשנה, אז הוא סדנה כזאת, הוא נותן לשותפים שלו לכתוב עבורו את הספר.
אלא שותפים, הייתי קוראת להם עובדים או עבדים.
עבדים.
יש כותבי צללים כאלה שבים אצלו במטבח, ככה אני מדמיינת כמובן, אני מדמיינת מטבח כזה עם מלא מלא כותבים, הוא אומר, אתה תכתוב את הקו הלילה הזה, ואתה את זה,
זה בטח בניין משרדים שהוא קנה.
יש מצב, כן. אתה רואה, אני כזאת קטנה שאני חושבת על מטבח, ואני מגולדה.
הבעיה היא שבספר הזה השותף שלו זה ביל קלינטון, שאומנם יודע לכתוב ביוגרפיות, אבל פרוזה זה לא בדיוק הלחם והחמאה שלו, אז אנטוני ליין תוהה, מי היה סופר הצללים בצמד הזה? צריך להגיד, שורת הסיום שלו, של הביקורת, היא איכשהו הספר מתעלה מעל חסרונותיו הנסלחים בבוז, שזה סוג של מחמאה, אני מניע.
נגיד, נגיד. גם ג'יימס סליבן בגרדיאן תהה מי בעצם כתב את הספר הזה. הרי קלינטון הוא לא סופר, ופטרסון נוטה להטיל את המלאכה, כמו שאמרנו על שותפיו. אז סליבן השתמש בשיטה שהוא כבר השתמש בה בעבר, ניתוח בתוכנת מחשב. הוא פרסם בעבר ניתוח כזה של ספריו של פטרסון שחשפו, כי הוא אמנם השם שמובלט באותיות זהב על הכריכה, אבל שותפיו עושים את רוב הכתיבה, עוד פעם, משתמשים פה בשותפים בצורה מאוד מאוד ליברלית, כן? והוא הפעיל את אותו כלי על הספר החדש, והוא גילה שכאן דווקא פטרסון ממש ישב וכתב את רוב הספר, חוץ מאת הסוף, שם הוא מגלה את טביעות האצבע של הסגנון של קלינטון, אם כי מציינים בכתבה שקשה קצת להיות מדויקים, כי זו הפעם הראשונה שקלינטון כותב פרוזה, אני כמובן לא מאמינה בכלל בכלל לניתוח הזה. אני שם לב שאתה מאוד מאוד מתפעל מהעניין הזה של המחשב, הניתוח, אני לא.
אני רוצה להגיד
פטרסון לא כתב מילה לפי דעתי, סליחה, לכאורה, לכאורה. זה מה שחסר לי עכשיו, להסתבך דווקא איתו.
וואו, וואו, יש לו כסף לאורחי דין.
הוא קובר אותי, הוא לא צריך עורך דין.
רגע, אז מי את חושבת שכתב? ביל קלינטון?
לא, יש בן אדם שלישי. סליחה, יש לו אנשים שעובדים בשבילו, מה זה?
לא, לא, זה כל העניין.
תגיד לאנשים שלך, להתקשר לאנשים שלי, ונכתוב ספר. זה בדיוק העניין,
עם התוכנה הזאת, היא מזהה את הסגנון, היא מכירה את כל האנשים שכותבים עבור לפטרסון, והיא יודעת להגיד את זה. זה מדהים שאפשר לנתח יצירות ספרות ככה. זה מדהים, כי זה לא טולסטוי שצריך לחשוב על על רעיונות ומשמעויות.
אוי, בחיים, אני טוב, מה שעוד מדהים וגם מטריד, לפי סליבן, העוצמה שאליה הגיע הקפיטליזם הספרותי, הוא כותב, איזו דרך טובה יותר למכור ספר מאשר לחבר בין מוגול הספרות המסחרית לנשיא ארצות הברית לשעבר. כשהפכת למותג ספרות בעצמך, אני מניח שהדבר היחיד שנותר לעשות הוא למצוא מותג מוכר אף יותר, או לפחות מותג השווה בעוצמתו לשלך.
לגמרי, זה הכל מותגים. רק כדי לסיים בטעם טוב, וויל גומפרץ מהבי-בי-סי נתן לספר כוכב בודד מתוך 5, והוא כותב כך, זהו, בואו נגיד, לא המותחן הכי מותח, וזה היה בסדר, אם זאת הייתה יצירה ספרותית שהיא מלאכת מחשבת עשירה. לצערנו, זה לא המצב. זו יצירה מאכזבת בכמה שהיא צפויה. ככה וויל גומפרץ.
כמו הוא חשב גם אורי שאלתיאל, שכתב על הספר ביקורת מהירה למוסף ספרים של הארץ בשישי האחרון, הוא חשב שהתוצאה הסופית מאכזבת עד כדי גיחוך, ונדמה שאיכותו של המותחן לא הייתה משתנה אילו נכתבה עלילתו על ידי כל תלמיד תיכון אמריקאי ממוצע, שבן כיתה מטורף עדיין לא הצליח לחסל עם תת מקלע שרכש בוולמרט. עכשיו, מה כיף בדברים האלה? מבקרי הספרות במיטבם.
ממש.
זה פשוט, פשוט מוציא מהם
כן, את המיטב. כן, בסדר לנו את זה, זהו בדיוק.
תודה לכולכם.
טוב, אז אמנם דיברנו על ביקורות השונות שעסקו בספר של קלינטון את פטרסון, אבל איכשהו נותרתי עם רצון לעשות פינת ביקורת הביקורת על ספר ראוי, שלא לומר על ספר.
נכון, ספר של ממש. אני מזכירה לך שג'יימס פטרסון עוד אותו מגיע למחירות של 500 מיליון עותקים מספריו, אז אל תעליב את ההמונים, בוא.
אני מרגיש אמיץ היום, אני מרגיש אמיץ היום, ואני מוכן להתעסק עם פטרסון, הוא בטח לא שומע אותנו, אז זה בסדר.
אז על מי נדבר?
נדבר היום על קנאוסגרד.
נכון.
לא ניתן להזדמנות לדבר על קארל אוב קנאוסגרד לחלוף על פנינו בלא כלום, הנה התפרסמה הביקורת הראשונה, לרקוד בחשיכה, שזה הספר הרביעי בסדרה שנקראת המאבק שלי, סדרה של 6 ספרים, זה יצא לאחרונה בעברית, בסדרה לספרות יפה של מודן, בתרגומה של דנה כספי. הספר הראשון עסק כזכור במותו של אביו המתעלל, הכרך השני ביחסיו עם אשתו וילדיו ואיך זה להיות בורגני, והכרך השלישי בילדות שלו. הכרך הרביעי עוסק בסוף שנות העשרה שלו, כי הוא מסיים את הלימודים שלו בתיכון והופך למורה בעצמו, ובעיקר מנסה נואשות, באמת באמת נואשות וללא לאות, לאבד את בתוליו.
יפה. ביום שישי כאמור התפרסמה ביקורת על הספר. הביקורת נכתבה על ידי אלעד ברנוי במדור הספרות במוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות. הוא כותב כך, העיסוק המתמשך של קנאוסגרד בגבריות ובמיניות שלו, שמגיע לשיא בלרקוד בחשיכה, ממצב אותו בעמדה ייחודית בתוך השיח העכשווי על הגבריות, שנוטה לגלוש למחוזות מטופשים. בצידו האחד של השיח הזה ניצב זקוף, גבר כוחני, דקען, שמוק סדרתי, שמונחה על ידי תחושת מגיע לי, שאיכשהו תמיד חוזרת אל חלציו הבוערים. בצד השני עומד ואולי נשען כפוף הגבר החדש, רגיש, חשוף, פסיבי, מלא אשמה ובעיקר מיוסר מאוד. הקץ לתשוקות הוא יכריז על שפת הפסיכולוג, ושם יפנה לחיתות בלתי פוסק בפצעיו ובמכאוביו.
הוא כותב טוב, אין מה לומר.
נכון.
והוא ממשיך ומתאר כיצד, שוב ציטוט, הספרות כדרכה הייתה שם קודם, מחד כותבים כמו מישל וולבק, פיליפ רוט, דן בן אמוץ ועוד רבים אחרים מציגים גייזר מתפרץ של מיניות גברית בלתי מתנצלת, נוטפת און וטסטוסטורון, לעתים נרקסיסטית ופוגענית, גם סתקים ופצעים יש שם, אבל הם לא זוכים לטיפול באור היום, שהרי הגברים, כידוע, בוכים בלילה. מאידך, הוא מעניין שכל הדוגמאות שעלו בזיכרוני, כלומר בזיכרונו של אלעד ברנוי, של כותבים יהודים, סופרים כמו ג'ונתן ספן פויר, אדגר קרת, דוד גרוסמן, מציעים רקוויאם לליבידו הגברי, ומתארים דמויות של גברים רגישים ומתייסרים, שלא לומר מסורסים, שמבטרים על מעטי הגבריות שלהם ומאפשרים לאיזו אמת ילדית לבקוע מהם.
אלעד ברנוי טוען שבין הקצוות האלה, קנאוסגרד מציע אופציה אחרת. הוא מכיר בניאנדרטל שבתוכו, הוא מתמודד איתו מבלי להדחיק. אם הגבר הפגיע נמצא במצב של גלות מגופו, הרי שהכתיבה הכל חושית של קנאוסגרד בסדרת המאבק שלי, ובייחוד בלרקוד בחשיכה, עושה את ההפך המוחלט. קנאוסגרד הוא שוכן קבע של החוויה עצמה. בכתיבה ההיפר-ריאליסטית, המיקרוסקופית, האובססיבית שלו, הוא מגיע הכי קרוב שאפשר. הכנות המצמיתה של קנאוסגרד מעלה גם את שאלת הוידוי והגאולה. שהרי מה הוא עושה אם לא להתפשט לחלוטין ולהתוודות על חטאיו, מתוך תקווה שבכך יגאל את עצמו וגמרנו. אלא שבעצם ממדיו האדירים של המאבק של קנאוסגרד יש לקיחת אחריות. הוא מבין שאין מישהו אחר. הוא היחיד שיכול לקחת אחריות על חייו ולכתוב אותם. הוא היחיד שיכול להביא גאולה לחייו או לפחות לנסות.
תראי, אלעד ברנוי כותב נהדר באמת, ואני גם מבין את נקודת המוצא. אני חושב שקנאוסגרד עושה עוד כמה דברים, ואולי אפילו כמה דברים שסותרים את מה שהוא אומר. אני מרגיש שהטכניקה הזאת של הכתיבה הזאת ביסודה היא חסרת אחריות. הטכניקה הזאת היא שזה ריבוי מעיק כזה, מטורף, חסר רגיון, ואפילו חסר אמינות של כל סיטואציה בחייו, וזה פשוט לזרוק על הקורא את כל מה שהוא זוכר, והוא זוכר הכל, כולל הכל. עכשיו, ברנוי תופס את זה כלהתפשט לגמרי, כן? להתוודות, להחל לגאולה, אבל אני תפסתי את זה אחרת, שלא לומר הפוך. הוא מטיל את האחריות על הקורא, הוא אומר לו, אני מגיש לך הכל, אין אצלי סינון, אתה תחליט מה חשוב ומה לא, מה מוסרי מה לא, מה טוב ומה רע, הכל עליך.
אני חושבת שאתה מאוד מזלזל בקנאוסגרד, אם אתה חושב שהוא פשוט שופך עלינו את הכל בחוסר אחריות, זה ממש לא מה שהוא עושה בעיניי, אני חושבת שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, אני לא חושבת שהוא מטיל עלינו את האחריות, יותר מכל סופר אחר, הוא יודע מה הוא עושה כאן, הוא יודע מה הוא שם פה, הוא לא סתם שפך, הוא לגמרי מוליך אותנו ביד או באף, לאן שהוא רוצה שנגיע.
אני מסכים איתך שהוא יודע מה הוא עושה, אבל מה שהוא רוצה לעשות זה לזרוק עלינו, לדעתי, לדעתי. מעבר לזה אני מרגיש שהוא עושה עוד טריק כפול. קודם כל, הטריק הראשון הוא שזה נורא מפתה לקרוא את זה כאוטוביוגרפיה. ואני יודע שזה סותר דברים שאמרתי בעבר, רוצה להיזהר מאוד מהקריאה של קנאוסגרד כהיסטוריה אישית. אני חושב שזו פרוזה, וככזאת צריך לבחון אותה כמנותקת מהחיים האישיים שלו. זה קשה מאוד לעשות את זה, אבל אם מצליחים, גם התפיסה של הטקסטים שלו כמאפענחים של איזה גבריות קצת מתערערת. ואני בכלל רואה את הספרים שלו כעוסקים במה שבאמת מוזכר בקצרה מאוד בפסקה האחרונה של הביקורת של אלעד ברנוי, באנושיות, במוסר, במלחמה הנצחית בין טוב לרוע. הספרים שלו בוחנים כיצד הרוע המוחלט הקולקטיבי מתגלם בדמות אחת, שהיא הדמות של קנאוסגרד בתוך הספר. הוא מבקש להראות לנו את התינופת הכי מגעילה שלו כדי לבחון מה מייצר את הרוע. אז באמת כדאי להיזהר מאוד מלהגדיר את הדבר הזה כמנסח של גבריות, כי אנחנו לא יוצאים שם מי יודע כמה.
אני לא רואה את ההבדל בין הדברים, זאת אומרת, בין אם זה אוטוביוגרפי ובין אם לאו, זה ממש לא, אין שום הבדל, זה לא נראה לי שזה מה שמשנה. מה שאני שומעת שאתה אומר כאן, זה שיותר קל לך לחשוב שזה לא אוטוביוגרפי, כדי שתוכל להגיד שמדובר ברוע מוחלט. זה מה שאתה, זה ההנחה שאתה עושה לעצמך. עכשיו אני חייבת לומר שזה מאוד מפתיע אותי, כי את הרוע המוחלט נהוג לומר על נאצים, על היטלר, על דברים מהסוג הזה. עכשיו בא פה גבר ואומר איזושהי אמת על מה שהוא חושב, על משפחה, ילדים, נשים, הורים, ואתה פשוט לא מוכן לקבל את זה כאמת כלשהי של מישהו. עד כדי כך, זאת אומרת, לא רק שאתה לא מוכן לקבל את זה, נראה לך הרוע המוחלט, לא פחות מזה. זה מאוד מפתיע. אני חושב שקנאוסגרד מבטא היטב את מצוקת הגבר החדש, שצריך להתנהג כלפי חוץ בצורה מסוימת, בצורה שמנוגדת לטבע שלו, אבל שכנעו אותו שכך הגבר החדש והנאור צריך להתנהג, אז הוא מתנהג, אבל הוא מת מבפנים. אין בזה שום רוע מוחלט, או אין בזה אפילו חצי רוע. יש בזה משהו שמשחרר לקרוא, וזה משחרר לקרוא את האמת הזאת, ובטוחה שזה משחרר גם לכתוב את האמת הזאת, אבל רוע אין פה. בעיניי?
נוותר שלא להסכים בהם.
בהחלט.
לפני שאנחנו מסיימים, לא יכולים לסיים בלי להקריא שיר של יהודה עמיחי.
נכון. מאיזה ספר זה?
עכשיו ברעש.
עכשיו ברעש, וואו.
סתם ככה, סתם ככה התחשק לי להקריא שיר של יהודה עמיחי, אני לא יודע למה.
איזה שיר?
אני גדול ושמן, ככה נקרא השיר.
אוקיי.
אני גדול ושמן, כנגד כל קילו שומן, נוסף לי קילו עצבות. הייתי מגמגם גדול, אך מאז שלמדתי לשקר, קולח דיבורי כמיים. רק פניי נשארו כבדים. כהברות שאי אפשר לבטא אותן. אבני נגף גמגום. לפעמים עוד ברק בעיניי. כמו מאש כלי נשק רחוקים. מאוד בתוכי. קרב ישן. אני דורש מאחרים לא לשכוח. בעצמי רוצה לשכוח, נשכח בסוף. זה אני גדול ושמן מתוך עכשיו ברעש, נשכח בסוף.
כן, אוקיי. אחד. אז זה הזמן שלנו לסיים למרבה הצער. אנחנו נהיה פה שוב מחר. נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בכוניות האפליקציות. כמו כן, נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. יובל, אנחנו נעלה את השיר הזה לשם?
בהחלט נעשה את זה.
לא יודעת, מותר לנו?
זו שאלה מצוינת. אני לא יודע.
אנחנו נבדוק אם מותר לנו.
אנחנו נתייעץ עם עורכי דינינו, ונראה אם מותר לנו.
אנחנו נתייעץ ונחזור אליכם בעניין הזה, מחר בשעה 12. תודה רבה לליטל אמירן וכן עוז. להתראות.
להתראות.